ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה.
שלום. אנחנו מתחילים היום סדרה לא ארוכה, בת 12 שיעורים לערך, שבה ננסה לסכם עקרונות מהגותו המקורית של בעל המשך חוכמה. ננסה לפרוס במסגרת הזאת, מבחינה רעיונית, את תפיסת עולמו של רבי מאיר שמחה, במה שנוגע לעקרונות יסוד, במספר תחומים שנראים בעיניי כמבטאים היטב את השקפתו, את עמדותיו, את תפיסת עולמו הדתית, הרוחנית, העיונית, באותה הגות שכבר ראינו אותה במה שנוגע לפרשות השבוע. אולם עכשיו אנחנו לא נלך על סדר הפרשה, אנחנו נפתח היום, כאמור, בסדרה כזאת, שתעסוק במספר נושאים. אני מעריך שלסדרה הזאת יהיו בערך 5 נושאים מרכזיים. נפתח בנושא הראשון שנקדיש לו את השיעור הזה וגם את השיעור הבא. יכול להיות אולי עוד שיעור נוסף. נושא שעוסק באופן מאוד כללי בטבע האדם. מהו טבע האדם על פי המשך חוכמה? ומה נדרש מהאדם על פי טבעו ועל פי רצון השם? זאת שאלה מאוד עקרונית. איזה מין אדם אנחנו? ומה היחס בין התורה לבין האופי של האדם? השאלה הזאת כמובן העסיקה את כל גדולי המחשבה, ואנחנו בוחרים להתחיל מן השאלה הזאת. אני אפתח בכך שהמשך חוכמה הרבה פעמים עוסק באותו מתח מפורסם ומובנה בהתנגשות הזאת שבין תכונות וכוחות שונים שמנוגדים שנמצאים באדם. הרבה פעמים המשך חוכמה אומר שלאדם יש כוחות שונים ומנוגדים. אבל לא רק שיש לו לאדם כוחות שונים, נטיות שונות ומנוגדות, אלא בעצם יש מאבק בתוך האדם שהוא לא רק בתוך האדם, הייתי אומר, הוא גם מאבק קוסמי כללי. מאבק בין החומר והרוח. וזה מאבק שכבר הרמב״ם מתאר אותו, ועוד נגיע תכף לרמב״ם. זה מאבק בלתי פוסק בין חומר ורוח. בין הנפש והנשמה. ובנוגע לאדם זה מאבק שבין הגוף והיצרים שלו לבין הנפש והנשמה. בואו נראה כאן כמה מושגים שכיחים שנוגעים לגיבורי המאבק הזה. מצד אחד, חומר, גוף, טבע, יצר. מצד שני, הכוחות הגבוהים, העליונים, נפש, רוח, נשמה, שכל, חוכמה. אלה הם ביטויים שונים שהמשך חוכמה מרבה להשתמש בהם בסיטואציות שונות, אבל הם גיבורי המאבק הזה של שני הצדדים. וכמו שהרמב״ם מתאר ניגוד עקרוני, מטאפיזי, שבין החומר, שבעצם הווייתו נפסד, לבין הצורה שלעולם מבחינת עצמה לא נפסדת. הניגוד הזה בין חומר וצורה, שעל פי הרמב״ם הוא אבן היסוד של המטאפיזיקה שלו, הניגוד הזה שמגיע עד האדם בעצם, לפי הרמב״ם, ובתוך האדם מתחולל מאבק בלתי נמנע בין החומר שלו לצורה שלו. ואני אולי נפתח באמת באיזה שניים, שלושה משפטים דווקא מתוך הרמב״ם, ואנחנו נראה עד כמה משך חוכמה משוחח עם הרמב״ם, מתכתב עם הרמב״ם כאן במחשבה שלו. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, בכמה מקומות, ואני אצטט את המשפט, את המשפטים הבאים, מתוך חלק א' ב', דברים דומים גם בחלק ג' ח', חלק ג' ט'. אני מצטט, כל מרדי האדם וחטאיו כולם נספחים הם לחומרו ולא לצורתו, וכל מעלותיו, אני אומר של האדם, נספחים הם לצורתו. והמשל בכך, ממשיך הרמב"ם ואומר, שהשגת האדם את בוראו וציורו לכל מושכל וניהולו לתאוותו וכעסו ומחשבתו במה שראוי לקחת ומה שראוי להרחיק, כל זה שייך לצורתו. אני עוצר רגע, ואני אומר, צורתו זה החלק הגבוה של האדם, הצורה, המושכל, מושכלות. אבל, אני ממשיך לצטט מהרמב״ם, אבל, אכילתו ושתייתו ותשמישו וחשקו בהן, וכן רוגזו וכל מדרה נמצאת לו, הרי כל זה שייך לחומרו. או, במקום אחר כותב הרמב״ם, בגימל ט' כפי שאמרתי, מנסח את זה הרמב״ם כך, החומר מסך גדול בעד השגת הנפרד. לפיכך כל זמן שחשב שכלנו, או שחושב שכלנו, להשיג את האלוה, ימצא המסך הגדול חוצץ. זאת אומרת, יש לאדם מאבק בלהגיע למעלה במושכלות, להשיג את האלוקות, יש חומר שמפריע שחוצץ. וכאן באמת מתחולל מאבק. ולכן לא פלא שגם המשך חוכמה לעתים מזומנות שהוא כפי שגם ראינו פעם אולי יותר מפעם לעתים מזומנות המשך חוכמה מדבר ממש מגרונו של הרמב״ם לפעמים הוא כותב משפטים שהם ממש אותה טרמינולוגיה אותה משפטים מתבטא בסגנון מאוד דומה על בעיית החומר של האדם, וכמובן זה קשור לחטא הקדמון, חטא אדם הראשון. ואני אקרא עכשיו משפט שהמשך חוכמה כותב, בפרשת לך לך, פרשת השבוע שלנו. כאשר אכל מעץ הדעת, האדם שאכל מעץ הדעת, נתהפך לחומר גס, מובדל מאמיתת השגתו והתקרבות אלוקים. וחומרו חצץ בכוחות רעים, מולידים התאווה והכעס, נקימה, דמיונות כוזבים. וכאן אני מדלג על כמה משפטים של המשך חוכמה, וחותם במשפט הבא, חומרי, החומר שלי, חוצץ ומפסיק ביני לך, אבי שבשמיים. ראינו, החומר הוא הבעיה שהאדם, נפש האדם, צורת האדם, רוח האדם צריכה להתגבר עליו. המושגים שהייתי אומר, בניגוד לרמב״ם, שהמשך חוכמה מתבטא בהם יותר, זה מושגים של נפש. והגוף. הנפש עצמו, אומר המשך חוכמה, משכיל רוחני, משיג גם איתת השם יתברך. שם בפרשת לך לך. הנפש בעצמו, אבל הוא נמצא בתוך גוף. זה אם כן נקודת מוצא. זאת נקודת מוצא. ונקודת המוצא הזאת היא המסגרת, או אפילו המנוע, יותר מאשר המסגרת, המנוע לאותו קונפליקט. בין הנפש והגוף, בין הרוח והגוף והחומר. גם המשך חוכמה, כמו הרמב״ם, אני רוצה כאן להעיר עוד דערה, גם המשך חוכמה, כמו הרמב״ם, מבין שהקונפליקט הזה הוא לא רק באדם עצמו, אלא הוא חובק עולם שלם. הקונפליקט הזאת, הזה, ההתמודדות הזאת, המאבק הבלתי פוסק הזה, הוא לא רק מאבק שמתחולל באדם עצמו, אלא יש כאן איזה מין מאבק קוסמי כלל עולמי. נקרא לכם עכשיו כמה משפטים מתוך דברי המשך חוכמה בפרשת ויחי. שוב ושוב הייתי אומר, חוזר המשך חוכמה לחטא אדם הראשון. ואני מצטט, וכיוון שאכל מעץ הדעת וקטן קומתו, היינו, שאיבד בהירות רוחניותו, זה עבד לו, ונשאר מונח ואמון בחק הטבע, וההנהגה הטבעית מכונה בשם שמאל, והרוחנית בשם ימין. והנה, אני מדלג, אם יוחזו ישראל בתורה, אז תהיה הנהגה רוחנית אלוקית ויהיה אדם לעצם פשוט שאינו מתפרד. לא כן בתפילה שהנהגה טבעית ואדם מונח בתוך הטבע, הרכבתו נפרדת ובין תמותה, היא הנהגה טבעית. ואבן זה היטב. יוצא אם כן, אם שמנו לב למשפטים הללו, שהחלוקה הזאת בין האלוקי לשמימי, זו חלוקה של העולם כולו. יש פה איזו חלוקה בין טבעי וארצי, לבין האלוקי ושמימי, אני קודם לא ניסחתי נכון, החלוקה בין האלוקי והשמימי לבין הטבעי וארצי. וזאת חלוקה שחובקת, כפי שאמרתי, היא חובקת כאן איזה תפיסות רחבות הרבה יותר, והחלוקה הזאת נמצאת גם מחוץ לאדם, ומעבר לאדם, והיא מתוארת אצל המשך חוכמה כאיזושהי חלוקה מטאפיזית במושגים של ימין ושמאל. אנחנו מכירים את המתח הקלאסי של ימין ושמאל בקבלה, וגם בחזל. אבל אצל המשך חוכמה זה מיושם בנוגע להנגדת הרוח עם הגוף. משפט אחר, שאני אצטט אותו מתוך פרשת מצורע, בו אומר המשך חוכמה, העניין שהימין, צד ימין, מכונה על החוכמה והתורה, אשר בהיגבר המושכלות אצל האדם. והשמאל הוא על כוחות האנושיים, הטבעי, המתאווה וההכרח, כי כוח השמאל היינו כוח התאווה. והנה כאן אנחנו רואים שהמשך חוכמה קושר בין תאווה לשמאל, בין כוח התאווה לשמאל. גם בעלי המוסר, גם הם במידה רבה ניסו לקשור קשרים כאלה. המאבק הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא המאבק התשתיתי הזה, הבסיסי הזה, הקמאי הזה, הייתי אפילו אומר, שלמין חטא אדם הראשון מתחולל באדם, שמשקף מתח רחב יותר קוסמי בין עליונים ותחתונים, בין אלוקי לארצי, בא לידי ביטוי גם בניסוח אחר של המשך חוכמה, בכמה מקומות בספרו, ואולי אני בנושא הזה אומר עוד משפט. טהרת הישראלי היא בשובו אל אבותיו. לכן הליכותיו עלי אורחות תבל, אני מדלג, היינו הנפש אל אביו שבשמיים אשר משם לוקחה ושם מחצבתה. ומפעולות השטן וכוחותיו החומריות והחשוכות, מעדנים דמיונים. כאן המשך חוכמה מדבר על איזשהו מאבק בין הנפש הרוצה לנסוק אל אביה שבשמיים שמשם לוקחה ושם מחצבתה, הנפש האלוקית, לבין השטן, היצר, השטן וכוחותיו החומריים החשוכים, הדמיונים. ויש כאן איזה תיאור של שתי נפשות. אגב, זה די דומה, אפילו מזכיר את התיאור של הנפש האלוקית מול הנפש הבהמית של בעל התניא בספר התניה. נפש אלוקית, רבשני אור זלמן בבעל התניה מתאר את הנפש אלוקית כחלק אלוקה ממעל, ואילו מוצאה של נפש הבהמית זה בסתרא אחרא. וכאן ראינו במשפט הזה דבר די דומה. ומאוד מאוד מעניין שאצל המשך חוכמה, הפערים הללו שבין הגשמי לרוחני, שעכשיו ניסינו לתאר אותם, ומידת הניתוק ועוצמת המתח שביניהם משתנות, הפערים האלה, סליחה, משתנים בחילופי המצבים ההיסטוריים. זאת אומרת, יש אירועים היסטוריים מכוננים שמשנים את ה... משנים באופן דרמטי את עוצמת אותו ניגוד, אותו מתח, אותו פער שבין עליונים ותחתונים. למשל, כמובן, לפני חטא אדם הראשון, אחרי חטא אדם הראשון. כמובן, לפני חטא העגל, אחרי חטא העגל. בזמן בית המקדש, לאחר חורבן הבית. בהרבה מקומות במשך חוכמה, האירועים הללו, המצבים ההיסטוריים הללו, משנים את אותו מתח, את אותו ניתוק בעוצמות שונות, באמפרים שונים הייתי אומר, לפני החטא או אחרי החטא. אבל אני בכל זאת בואו, אני רוצה להתמקד עכשיו מה קורה באדם עצמו. לכך כמובן, כמו כל מחשבה אקזיסטנציאליסטית קיומית, האדם ומצוקותיו הקיומיות מעסיקות את המשך חוכמה במיוחד. כאן אולי גם בניגוד לרמב״ם. כמובן, עוד לפני שנראה מה הדרך להתמודד עם המתח הזה, שכמובן, את זה אנחנו מתארים את המתח, אנחנו צריכים להבין היטב כיצד מתמודדים עם המתח הזה. כיצד אנחנו מתמודדים עם זה? המשך חוכמה קובע שהמתח הזה ביסודו, עם כל הבעיות שבו, הוא האתגר הגדול של האדם. דווקא זה האתגר הגדול של האדם, ואפילו תכליתו. וזה משום שזה מחייב את הבחירה. המתח הזה, האדם יכול להתמודד איתו על ידי בחירה, לבחור בטוב. זה עיקרון מאוד מאוד יסודי במשנת המשך חוכמה. ואני מעט ארחיב על עניין הבחירה במשנתו של המשך חוכמה. בהלכות תשובה, אומר המשך חוכמה, מלחמה גדולה בבחירת האדם לטוב, אבל זה דבר ידוע. כאן, אגב, זה ציטוט מאור שמח, מה שאמרתי עכשיו. מלחמה גדולה בבחירת האדם לטוב, אור שמח, הלכות תשובה לרמב״ם. וזה מחייב, המאבק הזה מחייב באופן מתמיד בחירה וכל הזמן הכרעה בטוב. הבחירה היא מותר האדם. הבחירה היא הביטוי הכי מושלם של צלם אלוקים לפי המשך חוכמה. זה דבר באמת מדהים. המשך חוכמה, הבחירה, זה הצלם אלוקים של האדם. זה הדבר החשוב ביותר של האדם, ובניגוד לרמב״ם, אני מדגיש בניגוד לרמב״ם, אצל המשך חוכמה זאת מעלת האדם מן המלאכים. כי המלאכים וגרמי או השמימיים או גורמי השמיים הם קרובים יותר להשגת אלוקות לפי הרמב״ם. משום שאין להם יצרים, משום שהם משכילים. אבל אצל המשך חוכמה, דווקא בעלי הבחירה, האדם כבעל בחירה, הוא היכול להיות קרוב יותר לאלוקים. אני רוצה מעט ברשותכם להרחיב בנקודה זאת. בפרשת ויתחנן, אומר המשך חוכמה, הנה תכלית האנושי, כי הנפש תהיה סבוכה בחומר, ובכל זאת תעוף כנשר אל מטרת השלמות והתכלית האמיתי. איך בעזרת הבחירה? אני רוצה להסביר את העניין הזה. התפקיד שמוטל על האדם, עצם השלמות, אני מצטט מפרשת צו, עצם השלמות לזכך את כוחות החומר אשר בל יוכלו רק לשם שמיים לקיום המציאות. בפרשת בראשית, אומר המשך חוכמה, שהצלם האלוקי הוא הבחירה החופשית, בלי טבע מכריח. ואני ממשיך לצטט. רק מרצון ושכל חופשי. וידיעתו התברך אינה מכרעת הבחירה, כאן הוא נכנס לשאלה המפורסמת של ידיעה ובחירה, איך ניתנת בחירה לאדם אם השם יודע כבר מה אדם, בעצם כבר ידוע, כאילו ידוע מה אדם יבחר, אז זה כבר נתון בראש, אז יש כאן ידיעת השם, איך האדם יכול לבחור. בסתירה הזאת הרמב״ם טיפל והמשך חוכמה, הרבה פעמים עוסק בשאלה הזאת, אנחנו לא ניכנס אליה, אבל המשך חוכמה הרבה נכנס לשאלה הזאת, במשך חוכמה עצמו, 6 או 7 או 8 פעמים, באור שמח בפירושו על הרמב״ם, גם כן המשך חוכמה בספר המדע נכנס עמוק לשאלה הזאת, ובעוד מקומות. אבל נעזוב עכשיו את שאלת ידיעה ובחירה, נעזוב את זה. מה שחשוב לענייננו, שהשם יתברך, אני מצטט, מניח מקום לברואים לעשות כפי מה שיבחרו, ושלל ממפעליהם הגזרה וההחלטה בפרטיות. יותר מזה, לא רק שזה צלם אלוקים, אלא שלצורך העניין הזה, על פי חכמי הסוד, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו. זה צמצום האלוקות. רק זאת אנו יודעים, אני מצטט, של הבחירה החופשית ומצמצום האלוקות, שהשם יתברך מניח מקום לברואים לעשות כפי מה שיבחרו. ועוד, אני רוצה עוד יותר, או נגיד לקרוא עוד כמה שורות, שהן ממחישות ומסבירות את החשיבות של העניין של הבחירה, של האדם כבוחר. שהתכלית, כאן אני קורא מפרשת שמות, מהקדמה לספר שמות. תכלית, התכלית הוא הבחירה, שבלא בחירה אין מעלה על האדם יותר מכל הנמצאים. מה נותן לאדם את מעלתו? מה שאמרנו קודם, מותר האדם. זו יכולת הבחירה שלו. האמת, ואני קורא כאן בדילוגים כמובן, כי כל העיקר הוא לנצח הבחירה. וזהו מאמר רמז"ל. כל הלומד על מנת שלא לעשות נוח לו שנהפכה לו שלייתו על פניו, יותר מזה, הלא, ללא בחירה לא היה שכר על קיום התורה, שעל ההכרח אין שכר. אם כן, הבחירי גדול מהם, גדול מגרמי השמיים, שאף על פי שהוא בעל חומר, בהתאה גדולה, ואפילו כך, מתוך בחירה עושה רצון קונו. אבל זה רק מי שניצח את המלחמה. דהיינו בחר בטוב. לפעמים הבחירה מחייבת להתגבר על חוקי הטבע, על רצונות ועל יצרים. אבל כאן אומר המשך חוכמה, מה שעושה דמיון בין אדם לאלוקים זה הרצון. כמובן אלוקים יש רצון לפי המשך חוכמה. לא כמו, לא כמו הפילוסופים שרואים ברצון כביכול חוסר שלמות. וגם לאדם יש רצון. ואני ארחיב בעניין הזה במספר שורות שאני אצטט עכשיו. מה שמצאנו עניין הבחירה באדם, שתלוי כל מעשיו ברצונו החופשי והבלתי תלוי בזולתו, אשר זה אין בשום נברא. וכמו שפרשו הקדמונים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואף השכלים הנבדלים שללו מהם הקדמונים הבחירה. דהיינו, אותן מערכות, גלגלים, כוכבים, שכלים נבדלים שמבחינה פילוסופית, הפילוסופיה של ימי הביניים, ודאי של הרמב״ם נתנה להם מעלה גדולה, הם לא בעלי בחירה. הוא מביא לכך עוד ראייה מחזל, ואני מדלג על כך. אמנם זה פשוט, כי הנמצאים העליונים, אותם מערכות שדיברנו, גלגלים, הם המוכרחים בשלמותם. דהיינו, השלמות שלהם היא מוכרחת. אין להם אופציה אחרת. לא כן האדם. האדם הוא בחירי, ושלמותו תמיד חדש עמו. זוהי שלמותו של האדם, שהיא מתחדשת משום שהוא צריך כל פעם לבחור להיות שלם. כי מהשלמות הנקנה לו בזמן העבר, אין זה מורה על העתיד, כי הבחירה אינה יאות לייחס אליו רק מה שכבר נקנה לו, וזה בעבר ולא בעתיד. כי בעתיד אשר ייתכן אשר יבחר ההפך. ועל זה אמרו חביב אדם שנברא בצלם. מה זה חביב אדם שנברא בצלם? זה הבחירה. והרוצה לדעת שלמות השם שברא הכל מרצונו הבלתי מוכרח. מהי שלמות השם? הבריאה שנבראה מהרצון הבלתי מוכרח של השם. וחידש בבחירתו ברצונו הקודם המתאחד אצלו. ויורה על זה גם מציאות מן האדם החופשי בבחירתו והשכלתו. מה שלא יורה על זה כל מן הבעלי חיים. אני רוצה עוד שני קטעים שמדברים בעד עצמם, אני חושב קטעים נפלאים. עד עכשיו קראתי השורות האחרונות מויקרא יוטט, פרשת קדושים. עכשיו אני אקרא מפרשת ואת חנן. הכוונה שהתכלית הוא הבחירה. ואם יהיה אדם מוכרח בהשגתו, אין תועלת בקיומו התורה מתוך הכרח. ואולי אני אסיים את העניין הזה של הבחירה, לפני שנסכם כאן את השיעור של היום, מתוך אותם דברים שאומר המשך חוכמה בפרשת קדושים, ואומר שהיכולת הזאת של הבחירה היא גם היכולת של להוסיף קדושה בעולם. אני אקרא כמה שורות. שלהשפיע הקדושה אין בכוח שום נברא זולת הבורא יתברך, זולת ישראל. ולכן גם הזמן להשפיע הקדושה תלוי רק בישראל. והאישים העליונים, דהיינו, הגלגלים, השכלים העליונים, השכלים הנבדלים, אינם רק מורידי השפע למטה מעילת העילות יתברך. הם יכולים להוריד את השפע מלמעלה, להשפיע שפע. אבל ישראל, הם משפיעים בעצמותם למעלה בכל העולמות. ישראל יכולים להשפיע בכל העולמות מעצמם כביכול. וזהו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. דיבר בזה כבר בספר נפש החיים באורך. ותהיה נפש חיה, המחיה כל העולמות וכל הנבראים. דהיינו, הכוח לבחור הוא גם הכוח להוסיף קדושה בעולם ולחיות את העולמות. וזה צלם אלוקים. אם כן, אני אסכם כאן עכשיו בנקודה זאת, ונאמר, שמה ראינו? מה ראינו היום? ראינו את אותו מאבק בין עליונים לתחתונים, שהוא חובק את העולם כולו, והוא מבחין במושגים שונים, בין תורה לתפילה, בין טבע להנהגה אלוקית, בין חומר וגוף לבין הרוח ונפש, בין החוכמה מצד אחד והדמיון מצד שני. המתח הזה שנמצא בכל העולם הוא גם מסגרת המאבק שמתחולל תדיר בליבו של האדם. והאדם צריך לבחור בתוך המאבק הזה. האדם נתון בכוחות החומר. האדם בעצם מאותגר על ידי התכלית הגדולה ביותר, כפי שמנסח אותה משך חוכמה במשפט נפלא. התכלית האנושי, כי הנפש תהיה סבוכה בחומר, ובכל זאת תעוף כנשר אל מטרת השלמות והתכלית האמיתי. איך? די שני דברים. דבר אחד, זאת יכולת הבחירה, שעליו דיברנו היום. והדבר השני, הדרך שבה אדם יכול להתגבר על החומר, וחלשונו של המשך חוכמה, למרות שהוא סבוך בחומר, הוא יכול לעוף כנשר אל מטרת השלמות האמיתית. הדרך השנייה היא דרך התורה והמצוות. על ידי יכולת הבחירה, שדיברנו הרבה בשבחה על פי משנתו של המשך חוכמה, שראינו שאם מותר האדם, שזה צלם אלוקים שבאדם, שיכול לבחור בטוב, והוא לא משועבד, לא מחויב להיות משועבד לכוחות יצריו. ויחד עם זאת, עדיין אנחנו צריכים להסביר איך באמת אדם יכול להתגבר על גופו מבלי לקעקע אותו. איך יכול להיות בתוך הגוף ולקיים את הגוף ואת יצריו ואת חשקיו, ועדיין לעוף אל התכלית האמיתית. את זאת נראה בעזרת השם בשבוע הבא. עד כאן.